דיון קליני. ילוד הושפז עקב הקאות, שלשולים ותפיחות הבטן. תינוק בן 6 ימים הושפז בבית חולים עקב תלונה של הקאות, שלשולים ותפיחות בטן. התינוק היה ילדה הראשון של אם בגיל ההתבגרות. היא הייתה במעקב במשך כל תקופת ההיריון ולא התגלו מחלות כלשהן. בעת הלידה הטיל הילוד מקוניום. משקל הלידה 4.3 קילוגרם ומנת האפגר הייתה 7.9 כעבור דקה ו-5 דקות בהתאמה. הוא התחיל לינוק. כעבור 30 שעות לחייו הטיל צואה פעמיים. ביום השלישי הטיל צואה ירוקה ונוזלית. הוא שוחרר מבית החולים 50 שעות לאחר הלידה. בגיל 3 ימים ו-4 ימים הקי כמה פעמים והקי היה בצבע צהוב ירוק. עם זה הוא ינק מהשד בחוזקה ונראה בריא. ביום קבלתו לא גמר את הארוחות שלו. הוא נתקף באי שקט, ההקאות נעשו תכופות יותר והקי נעשה מסריח. בשלב זה גם הופיע שלשול, כמות השתן פחתה והוא נעשה ישנוני. כעבור כמה שעות פסק השלשול, הוא לא הטיל יותר צואה והבטן התנפחה. בקבלתו היה ערני אך באי שקט. חום גופו 37.2 מעלות צלזיוס, הדופק 160 פעימות בדקה וריווי החמצן בדם 100%. משקלו 3.9 קילוגרמים, הבטן תפוחה אך רכה. ליד האשכים נמצאה הידרוצלה. בדיקת הצואה לדם סמוי הייתה שלילית ובבדיקת השתן נמצא בילירובין, אורובילינוגן, חלבון ועקבות גלוקוז וקטונים. בספירת הדם נמצא המוגלובין 21 גרם אחוז, ספירה לבנה 14,000 תאים למילימטר מעוקב, ובספירה המבדלת 19% נויטרופילים צעירים, כלומר בנדים. מספר תעשיות הדם היה תקין וכן רמת האלקטרוליטים בדם. רמת ה-BUN בדם הייתה 46 מיליגרם אחוז, והגלוקוז 141 מיליגרם אחוז, דהיינו שני הערכים האחרונים היו גבוהים. מנגד, ערכי החלבונים בדם היו נמוכים. סך כל החלבון 3.2 גרם אחוז, אלבומין 1.6 גרם אחוז וגלובולין 1.6 גרם אחוז. רמות הסידן והזרחן בדם היו נמוכות וה-ALT 88 יחידות. בבדיקת הגזים בדם נמצאה חמצת מטבולית קלה. בנוזל השדרה, לאחר ניקור לומבלי, נמצאו כ-30 תאים לבנים ו-120 מיליגרם אחוז סוכר. לא נמצאו חיידקים, ובדיקת PCR לאנטרווירוס ולנגיף ההרפס הייתה שלילית. צילום הבטן הראה לולאות מעיים נרחבות בחלק המרוחק של המעי, שרמזו על חסימת מעיים דיסטלית.
לא נראה אוויר חופשי, בבליית בריום נמצא רפלוקס חמור מהקיבה לוושת, ללא עדות של מל רוטציה. חוקן עם חומר ניגוד הראה שהרקטום והסיגמואיד היו מוצרים, והמעי מעל זה מורחב. לאחר החוקן החולה הטיל כמה יציאות ותפיחות הבטן נעלמה. הטיפול בתחילה כלל עירוי נוזלים, אמפיצילין וגנטמיצין. כעבור 7 שעות חום גופו עלה ל-39 מעלות. הוסף ונקומיצין לתרופות האנטיביוטיות שהוא קיבל. ביום הראשון לאשפוזו הופיעו סימנים של זרימת דם ירודה בגפיים ואי ספיקה נשימתית. הופסק מתן מזון דרך הפה והוכנס צינור לנקז את תוכן הקיבה. לעירוי הנוזלים הוסיפו דופמין ולאחר מכן נורפינפרין וביצעו צינרור, אינטובציה של קנה הנשימה. אקוקרדיוגרפיה בתוך החזה גילתה פטנט פורמן אובלה ופטנט דוקטוס ארטריוזוס קטן. תפקוד החדר השמאלי היה תקין. כמות התרופות להעלאת לחץ הדם הוזלפה בקצב הדרוש לשמור על לחץ דם ממוצע של 60 מילימטר כספית. ביום השלישי, דגימות של הפרשה מהאף היו שליליות לנגיפים רספירטוריים, ובבדיקת צואה לא נמצאה עדות לזיהום באנטרווירוס או בפתוגנים של המעי. רמות הלקטט, המגנזיום והסידן המיונן בדם היו תקינות. במשך השבוע הראשון לאשפוזו לחץ הדם לא היה יציב. הוא נעשה בצקתי, הוא קיבל תרופות להרגעה. מספר הכדוריות האדומות והתסיות בדם הלכו ונתמעטו, ובדיקות קרישת הדם הראו כי זמן הקרישה התארך מעבר לתקין. הוא טופל בעירוי דם ובמתן תסיות וויטמין K. רמת ה-CRP בדם הייתה 17 מיליגרם לליטר, כאשר הרמה התקינה היא עד 8. רמת האלפא אנטיטריפסין בדם הייתה 137 מיליגרם אחוז, ובצועה 328 מיליגרם אחוז. הערת האורך, תוצאות אלה מלמדות אותנו שלא סבל מהיעדר אלפא 1 אנטיטריפסין, ושנית, שהכמות הגדולה של חלבון זה בצועה מעלה חשד לפרוטאין לוזינג אנטרופתי. בדיקת צועה לרעלן של קלוסטרידיום דיפיסילה ותרבית צועה לפתוגנים ותרבית שתן לנגיף של ציטומגלו וירוס היו שליליות. ביום החמישי למחלתו היקף הבטן גדל מ-41 סנטימטרים ועד ל-48 סנטימטרים. בבדיקה סונוגרפית של הבטן נמצאו מיימת ומחיצות בחלל הבטן. בניקוז הוצאו 30 מיליליטר של נוזל שהכיל 1,100 כדוריות לבנות למילימטר מעוקב ושני גרם אחוז של חלבון.
הדרישה שלו לנוזלים תוך ורידיים פחתה, לחץ דם התייצב ותפקודי כליות וכבד השתפרו. הטיפול בוונקומיצין הופסק. הוא קיבל פורוזמיד כדי להיפטר מעודף נוזלים. ביום ה-14 למחלתו עבר בדיקה אבחנתית. בשלב זה החל דיון המקרה. תינוק זה הגיע לבית החולים ביום השישי לחייו עקב סימנים של אלח דם, ספסיס. על אף העובדה שזיהומים ויראליים הם הגורם הכי נפוץ לעלייה של חום הגוף בקרב תינוקות, יש לזכור ששכיחות הבקטרמיה, זיהום חיידקי בדרכי השתן ודלקת קרום המוח, היא כ10%. לכן נלקחו תרביות שתן, דם ונוזל השדרה. החיידקים הנפוצים ביותר הם סטרפטוקוקי מקבוצה B, אשריכיה קולי וליסטריה מונוסייטוג'נס. מסיבה זו הוחל טיפול בתרופות אנטיביוטיות עם טווח רחב. מאחר שגם נגיף ההרפס גורם לתמונה קלינית דומה בגיל זה, כלל הטיפול אציקלוביר. זמן מה אחרי אשפוזו הופיע אי ספיקה נשימתית ולחץ הדם לא היה יציב, ולכן התינוק הועבר ליחידה לטיפול נמרץ. לאור בעיות הנשימה עבר צינרור וקיבל חמצן. הנחנו שהשלשולים וההקאות יגרמו לו לפתח היפובולמיה והלם, והזלפנו את הנוזלים התוך ורידיים בקצב של 20 מיליליטר לקילו משקל בכל 10 דקות עד להיעלמות סימני השוק. לאחר מתן 60 מיליליטר לקילו משקל מקובל, להתחיל בטיפול וזופרסורי, כפי שנעשה גם בתינוק זה. אצל רוב התינוקות שלוקים בספסיס, תפוקת הלב התמעטה, ולכן הוספנו דופמין לטיפול. ההלם בחולה זה היה מלווה בהרחבת כלי הדם ההיקפיים, מה שמכונה הלם חם, מצב הדורש מתן נורפינפרין. השלשול הדמי רמז על כך שמקור הבעיה בחולה שלנו היה בתוך הבטן, ונועצנו בכירורגים.
עד כאן דיבר אחד מרופאי הילדים שטיפלו בחולה, ומכאן והלאה היועץ הכירורגי נשא את דבריו. התינוק סבל משלשולים, הקאות עם תוכן מלחי מרה ותפיחות של הבטן. מל רוטציה, סיבוב לקוי של המעי. הקאות מרתיות אצל תינוק מעלות חשד למל רוטציה של המעי, שגרם לוולבולוס. הימצאות של דם בצועה תמכה בחשד זה. כדי לאשש את ההבחנה דרוש צילום המעי לאחר בליית חומר ניגוד. נקוטייזינג אנטרוקוליטיס. נקוטייזינג אנטרוקוליטיס היא בעיקרה מחלה הפוגעת בפגים, אך 10% מהמקרים מופיעים גם בתינוקות שנולדו במועד. בקרב פגים המחלה אינה מופיעה מיד לאחר הלידה, אלא לאחר תקופת זמן שבה הפג בריא. מנגד, בקרב תינוקות בשלים, המחלה פוגעת בדרך כלל בשבוע הראשון לחיים. בחולה שלנו יכולנו לשלול הבחנה זו, בהיעדר התמונה האופיינית הרנטגנית בצילום של בועות גזים בתוך דופן המעי, נאומטוזיס אינטסטינליס. אנטרוקוליטיס משנית למחלת הירשפרונג. זו ההבחנה המתבקשת במקרה זה. מחלת הירשפרונג היא מחלה של מערכת העצבים בדופן של החלחולת, הרקטום, והמעי הגס. המחלה מאופיינת בהיעדר תאי גנגליון, ואורך החלק הנגוע משתנה מחולה לחולה. בדרך כלל התינוקות הנגועים אינם מטילים מקוניום ביומיים הראשונים של החיים. מנגד, תינוקות בריאים מטילים צועה ב-24 שעות הראשונות לחייהם. מאוחר יותר הבטן מתחילה להתנפח, ובשלב מסוים החולה מאבד את התיאבון ומתחיל להקיא. החולה שלנו הטיל מקוניום 30 שעות לאחר הלידה. הערת האורך, המדיין מתעלם מהעובדה שהתינוק הטיל מקוניום בעת הלידה. אחוז קטן של תינוקות עם מחלת הירשפרונג מפתחים את הסיבוך של אנטרוקוליטיס. במקרים אלה חום הגוף עולה ומופיע שלשול. לפעמים אנטרוקוליטיס היא התופעה הראשונה של מחלת הירשפרונג. ההבחנה המבדלת כוללת כמובן גסטרואנטריטיס על רקע זיהומי, אלרגיה לחלבוני חלב ומחלות מטבוליות. צילומי הבטן של תינוק זה מראים לולאות מורחבות של המעי עם פלסי אוויר.
ממצאים אלה מצביעים על חסימת המעי. אין אוויר חופשי בבטן ולא נראתה התופעה של נאומטוזיס אינטסטינליס האופיינית לנקרוטייזינג אנטרוקוליטיס. החלחולת עצמה הייתה מוצרת. בבדיקת המעי העליון לאחר בליית חומר ניגוד נמצא ריפלוקס מהקיבה לוושת, אך לא הייתה עדות לסיבוב לקוי. בדיקת חוקן עם חומר ניגוד איששה את הממצא של היצרות החלחולת וחלק של הזיגמואיד, ואילו יתר המעי הגס היה מורחב. בדיקה סונוגרפית של הבטן ביום החמישי למחלתו גילתה מיימת עם מחיצות רבות. תמונה המעלה חשד לדלקת הצפק, פריטוניטיס. התמונה הרנטגנולוגית מתאימה להבחנה של אנטרוקוליטיס משנית למחלת הירשפרונג. דרושה ביופסיה של החלחולת כדי לאמת את ההבחנה. כאשר מחלת הירשפרונג מסתבכת באנטרוקוליטיס, אי אפשר לקחת ביופסיה עד שהדלקת שוכחת, וכך עשו במקרה זה. הסיבוך של אנטרוקוליטיס פוגע ב-17% עד 34% של מקרי מחלת הירשפרונג, לפי אומדנים שונים. חומרת המחלה שונה ממקרה למקרה. יש והמחלה מלווה בתפיחות הבטן ובשלשול קל, ויש שהתמונה סוערת כמו בחולה שלנו. יש שהחולה ישנוני והיציאות דמיות. לפיכך, כאשר שלשול מופיע אצל חולה הידוע כסובל ממחלת הירשפרונג, חיוני לחשוד באפשרות של אנטרוקוליטיס ולברר אפשרות זו. אנטרוקוליטיס היא הגורם השכיח ביותר לתמותה בקרב מקרי מחלת הירשפרונג, אם כי באמצעות מודעות מוגברת בשנים האחרונות עם הבחנה מוקדמת ושיפור בטיפול, ירדה התמותה מ-33% ל-1% בלבד. הטיפול בחולה אנטרוקוליטיס משנית למחלת הירשפרונג. במקרים קלים אפשר להסתפק במתן מטרונידזול דרך הפה ובהרחבת החלחולת כדי לאפשר הוצאת הצואה. במקרים של מחלה חמורה יש לאשפז את החולה, להפסיק מתן מזון דרך הפה ולהתקין עירוי נוזלים תוך ורידיים. חייבים לתת תרופות אנטיביוטיות רחבות טווח המותאמות לפתוגנים של המעי. בנוסף צריך להזליף תמיסת מלח פיזיולוגית חמה לחלחולת כדי לשטוף את כל התוכן. אם כל הטיפולים האלה אינם מועילים, ניתוח קולסטומיה יכול עדיין להציל את חיי החולה. החולה שלנו עברי ולא יזדקק לניתוח. הוא עברי מהקוליטיס בעזרת הטיפולים הרפואיים.
לאחר הבראת החולה מהדלקת, מגיע הזמן ללקיחת ביופסיה מהחלחולת ולהבחנה היסטופתולוגית. מאוחר יותר החולה צריך לעבור ניתוח לכריתת קטע המעי החולה. גם לאחר כריתת קטע המעי הנגוע, הסיכון לפתח אנטרוקוליטיס הוא 10%, ולכן ההורים והרופא המטפל חייבים להיות ערים לאפשרות של סיבוך זה. החולה שלנו עבר קולוסטומיה ביום ה-25 מתחילת מחלתו, וכעבור 3 חודשים עבר את הניתוח הדפיניטיבי על שם סואב, ניתוח המכונה אנדורקטל פולסרו. בשנתיים שלאחר הניתוח הדפיניטיבי, החולה הושפז כמה פעמים בגלל הקאות, שלשולים ותפיחות הבטן. לפעמים תופעות אלה התלוו לזיהום ויראלי או חיידקי בעברים אחרים בגוף. מהלך זה אופייני לחולי מחלת הירשפרונג, כאילו המעיים רגישים יותר בחולים אלה. לפעמים קשה להבדיל בחולים אלה בין גסטרואנטריטיס רגילה לבין אנטרוקוליטיס. לדעת המדיין, כאשר יש ספק לגבי ההבחנה המדויקת, רצוי להניח שמדובר באנטרוקוליטיס ולטפל בתרופות אנטיביוטיות ובהזלפות של החלחולת. בעת השחרור של החולה מבית החולים, חיוני להסביר להורים את הסיבוכים האפשריים העורבים לחולה בעתיד. המקרה תואר בכתב העת New England Journal of Medicine מ-26 בינואר 2012.